ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא וגפו יצא, אם בעל אישה ויצאה אשתו עמו, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. פרשה שלנו, פרשת משפטים, יש בה גן מצוות. 53 מצוות. ומעניינו, בורא עולם, אחרי שהוא יצר את האדם, מה הוא עשה איתו? הניח אותו איפה? לקח אותו איפה? לגן עדן, לגן. האדם לא הצליח לשמור על המתנה הגדולה שהוא קיבל, והעולם ירד, איבד את מקומו. כשחזרנו, הגענו להר סיני, הגענו שוב לדרגה של האדם לפני החטא. כפי שנאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם. זה קבלת התורה. חזרנו לדרגה של האדם לפני החטא. זה היה שבוע שעבר, פרשת יתרו. מיד אחרי זה, בא הקדוש ברוך הוא ולוקח אותנו לאיפה? לגן, פרשת משפטים, גן המצוות. והמצוות המופיעות בפרשה שלנו, יש פסוק אחד שמהווה הקדמה לכל המצוות. וזה הפסוק הראשון. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כותב על כך רש"י בקטע השני אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. דברי רש"י אלו מאוד מאוד לא מובנים. בורא עולם אומר למשה רבינו, אל תחשוב שלא יעלה בדעתך לומר, אני אלמד אותם עוד פעם ועוד פעם, עד שידעו בדיוק את כל ההלכות ואת כל הדינים. אבל ללמד אותם את הטעמים, את הפירושים, זה אני לא אעשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא אשר תשים לפניהם, שיהיה כמו שולחן, ערוך ומוכן לאכילה. והקושי הוא, ממי מדובר פה? במשה רבינו, שמוסר את נפשו עלינו, שכל כך עושה עבורנו כל רק מה שאפשר. היעלה על הדעת שמשה רבינו, שבורא עולם אומר לו ללמד אותנו את התורה, רק ילמד אותנו את ההלכות, את הדינים, את המצוות, באופן קר, וזהו. וודאי ילמד אותנו את הטעמים, ילמד אותנו את הפירושים, כל מה שיש. ברור שהוא יעשה את זה. השאלתנו הראשונה היא, מה רוצה פה הקדוש ברוך הוא ממשה? מה הוא אומר לו? שלא תעלה על דעתך רק ללמד את ההלכות, אלא גם את הטעמים ואת הפירושים. ודאי שמשה יעשה את זה. מי אם לא משה יעשה את זה? אז מה בורא עולם רוצה ממנו? זוהי שאלתנו הראשונה. מעניין, כשמשה רבינו מלמד את התורה, אז נאמר, ביאל קוצ'ימוני, זה גם גמרא בעירובים, הקטע השלישי, תנו רבנן כיצד סדר המשנה, משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון, שנה לו משה פרקו, נסתלק אהרון, ישב לו לשמאל משה, נכנסו בניו, שנה להם משה פרקן, נסתלקו בניו, אלעזר לימין, משה איתמר לשמאל, אהרון, ואחר כך נכנסו הזקנים, משה רבינו שונה גם להם, ואז הסיום של אותו חז"ל, בשלוש שורות האחרונות, מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה, חייב אדם לשנות לתלמידיו 4 פעמים. שלפחות תלמדו את הסוגיה, את העניין, 4 פעמים. ואולי זה המקור, אם תסתכלו על כל דף גמרא, כל דף גמרא, תראו דבר מעניין, תמיד ברוב הדפים בש"ס, למעלה, בצד ימין רש"י, בצד שמאל תוספות, הצורה שבה הם כתובים זה 4 שורות של רש"י, ואז יורדים לאורך כל העמוד, ארבע שורות של תוספות, ואז יורדים לאורך כל העמוד. תמיד יש ארבע שורות למעלה בצד ימין, ארבע שורות, כל דף כמעט שתפתחו בשס. ולמה כל זה? כדי לרמוז לנו, לעורר אותנו, שכל דבר עלינו ללמוד וללמד לפחות כמה? ארבעה פעמים. בכל אופן, זוהי שאלתנו הראשונה, כמו שאמרנו, ונמשיך הלאה לשאלה הנוספת. ישנו ספר שנקרא אותיות דרבי עקיבא. שם, בין היתר נאמר, מיד נראית הכל בפנים, דבר מאוד מעניין. כשבורא העולם החליט לברוא את עולמו, באו האותיות, וכל אות אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תתחיל את העולם עם האות שלי. כמובן, מתחילים עם האות תף. האות תף היא האות הכי גדולה, באה ואמרה ריבונו של עולם, שהאות הראשונה תהיה איתי, והיא הסבירה מה שהסבירה, בורא עולם לא קיבל. עברו לשין, ואחר כך עברו לרייש ולקוף וכך הלאה, עד שהגיעו לאות בית. הגיעו לאות בית, נאמר, בקטע הרביעי. אחר כך נכנס בית לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי את עולמך, שבי משבחים לפניך באי עולם בכל יום, שנאמר ברוך, האות בית, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. ברכו השם על אחיו, ברכו השם כל צבאם, ועתידים כל הדורות העולם לומר לפניך, ברוך השם אלוקי ישראל. ואומר, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו אמן ואמן. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא ממנו, ואמר לו אין, ואמר לו ברוך הבא בשם השם, וברא בו את עולמו בבית, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה שבורא העולם עשה, כך ראוי לעשות? זה היה בסדר? ממש לא. אם מותר לומר את זה. למה? כי לכל האותיות נתנו הזדמנות להסביר למה כדאי לברוא את העולם באות הזאת, ובורא העולם בסופו של דבר בחר באות ב', וזה קרה לפני שהוא שמע את האות א'. אז לפחות בורא העולם צריך לתת לאות א' את ההזדמנות, להגיד למה כדאי לברוא את העולם באות הזאת, ואחר כך להגיד, החלטתי, אני בוחר באות ב'. אבל בורא העולם אפילו לא נתן הזדמנות לאות א'. ממשיכים חז"ל ואומרים, א', כיוון ששמע הדבר, וראה את הקדוש ברוך הוא מקבל ממנו, הוא ברא את העולם בב', עמד לו לצד, אחר ושתק, עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, א', א', מפני מה אתה שותק, ואינך אומר כלום? השיב א', אמר, ריבונו של עולם, אין לי כוח לעמוד לפניך ולומר כלום. מה אני יכול להגיד? אמר לו בורא עולם, למה? אמר לו מפני שכל האותיות נמנים במניין מרובה. שניים, שלוש, ארבע. כן? יש ריבוי. ואני במניין מועט. מה זה א'? א' זה אחד. זה המספר הכי הכי קטן שיש. אז מה אני יכול להגיד? הנה ב' בשניים, ג' בשלושה, ד' בארבעה, א' בחמישה, ואני באחד. השיב לו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, א', אל תראה שאתה ראש לכולם כמלך. אתה אחד, ואני אחד, והתורה היא אחת. ובך אני עתיד לתנה לישראל עמי, שנקראו אחד. ומניין שישראל נקראים אחד, ולכן בורא העולם התחיל את הר סיני, את קבלת התורה, באות א', אנוכי. ומניין שא' נקרא אחד, שנאמר ירדוף אחד אלף. ומניין שהקדוש ברוך הוא נקרא אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומניין שהתורה נקראת אחת, שנאמר תורה אחת תהיה לכם. ומניין שישראל נקראו אחד, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. אנוכי ראש לכל הדברות, ואלף ראש לכל האותיות. מעניין ביותר. בורא העולם החליט לברוא את העולם באות ב', כי ב' זה ברכה, ריבוי. ובורא העולם החליט את התורה לתת באות א', כי א' זה אחד. שאלתנו השנייה היא, היה נראה לומר, באופן הגיוני, בדיוק הפוך. בורא העולם כשברא את עולמו, הוא היה אחד בעולמו. אז שהעולם יתחיל, התורה תתחיל באות א'. אבל מה יסוד הברכה וההצלחה והכל? התורה. אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד, היא מאריכה ימים, מעשירה את בעליה, נותנת בריאות לבעליה. התורה היא המפתח לכל הברכות. אז היה ראוי שבריאת העולם תתחיל באות א', וקבלת התורה תתחיל באות מה? ב'. אז מדוע בורא עולם החליט הפוך? שבאות ב' פותחים את העולם בראשית, ובאות א' נותנים את התורה, אנוכי. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נכנסים לגן המצוות. 53 מצוות בפרשה. המצווה פותחת בקטע הראשון, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית, כדי לעשות קו, יצא לחופשי חינם. וכך גם נאמר בקטע החמישי, בפרשת ראה, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך 6 שנים, ובשנה השביעית, כדי לעשות קו, תשלחנו חופשי מאמך. שחרור עבדים נקרא בלשון תורה חופש. אבל לשחרור עבדים יש עוד שם. נאמר בקטע השישי, פרשת באר, שהתורה מלמדת אותנו על 7 שמיטות, מגיעים משנת היובל, ומה קורה שם? פסוק י', וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם משל אחוזתו ושל משפחתו תשוב. זאת אומרת, מה זה שנת 50? יובל, מה קורה ביובל? דרור לכל יושביה. השדות חוזרות לבעליהם, העבדים חוזרים לבתיהם. שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע שחרור עבדים נקרא חופש ונקרא גם דרור? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. ובסייעתא דשמיא הגדולה נראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים, שמתחבר אלינו לכל החיים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. הפרשה שלנו, 53 מצוות. הפסוק הפותח את הפרשה, מהווה בעצם הקדמה לכל שרשרת המצוות. ונאמר בו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כותב על זה רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שלא יעלה על דעתך ללמד אותם רק את ההלכות, את הדינים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהם ידעו, אלא תלמד אותם גם את טעמי הדבר, פירושי הדבר. ותשים את זה לפניהם כשולחן ארוך ומוכן לאכול לבני אדם. לא מובן. היעלה על הדעת שמשה רבינו רק ילמד אותנו את ההלכות? רק את הדינים? ודאי שהוא ילמד אותנו את הטעמים, ודאי שהוא ייתן לנו את המתיקות, ודאי שהוא ייתן לנו את הטעמים, את הפירושים של התורה. זה ברור. מי אם לא משה? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה ממשה רבינו? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, ראינו באותיות רבי עקיבא, שבורא עולם החליט לברוא את עולמו באות ב', ב' זה ריבוי ברכה ושפע, ולתת את התורה באות א', א' זה ביטוי של אחד, היה ראוי בדיוק להפך, שבורא עולם ברא את עולמו, הוא היה יחיד בעולמו, היה יחיד, הבריאה תתחיל באות א', לאות שהוא היה יחיד, הוא האלוקי האלוקים, ואת התורה שהיא מקור הברכה, יתחיל באות ב', למה זה הפוך? ושאלה שלישית, מדוע שחרור עבדים פעם נקרא חופש ופעם נקרא מה? דרור. אז כדי לענות על השאלות האלה נתחיל ונלך לאט לאט פילי פלאים. המילה דרור בלשון הקודש יש לה 3 פירושים. פירוש ראשון, פעם עסקנו זה בהקשר אחר, פירוש ראשון, דרור זה אותנטיות, דבר אמיתי, נקי, טהור, לא מזויף. איפה זה נאמר? כשבורא עולם אומר לנו להכין את הקטורת, נאמר בקטע השביעי, וידבר השם אל משה לאמור, ואתה קח לך בסמים ראש, זאת אומרת, הפרפיום הראשון, הבוסם הראשון, זה נקרא בסמים ראש, איך הוא נקרא? מור דרור. מה זה מור דרור? אומר הרמב"ן, מור, זה השם של הפרפיום, דרור שהוא יהיה נקי, כי הוא מאוד מאוד יקר, הבושם הזה, מאוד יקר, קשה להשיג אותו, אז מזייפים אותו. הנה, בקטע השמיני, וכך אמר מור דרור שיהיה נקי מן הזיוף, שמזייפים אותו תמיד, וייתכן, כי לשון דרור, בכל מקום, מה זה? נקיות. זה פירוש אחד של המילה דרור. אותנטיות, דבר אמיתי, טהור, נקי, נקי מזיוף. פירוש שני של המילה דרור זה חופש. נאמר בקטע התשיעי, אומר ישעיהו הנביא, רוח אלוקים, השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר, ענבים שלחני, לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבועים דרור. ולשבועים לתת להם חופש, ולאסורים פקח כוח. פירוש שני למילה דרור זה חופש. פירוש שלישי, שם של ציפור. איך נאמר? דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, לכולם יש בית. ואני רוצה לבוא לבקר אותך בבית שלך, נחשפה וגם קלטה נפשי, לחצרות השם, ליבי ובשרי, רננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית. ודרור, עוד קו, כן לה. שם של ציפור, שנקרא ציפור דרור. רק לך אין בית, אני רוצה לבנות לך בית. שלושה פירושים למילה דרור. נקי, טהור, אותנטי, אמיתי, לא מזויף, חופש ושם של ציפור. פירוש הדבר, כשהאדם חי חיים אמיתיים, אותנטיים, אמיתיים, הוא באמת, באמת בן חורים. הוא באמת יכול לומר על עצמו שיש לו חופש אמיתי. והקשר שלו עם בורא עולם הוא ישיר. מה מיוחד בציפור? ראיתם פעם קן של ציפור? אין תקרה. אנחנו לאיפה שניכנס? לבית, לבית כנסת, לאוהל, תמיד יש איזה תקרה שחוסמת את הראייה שלנו לראות ישר. בבית המקדש אין תקרה. רואים ישר, דירקט, עד לשם. הציפור, דרור, הקן, יש לה קשר עין ישיר. אדם שחי חיים אמיתיים, הוא באמת בן חורין, והקשר שלו עם בורא עולם הוא קשר ישיר. כשיצאנו ממצרים, יצאנו לחופש. חופש זה דבר טוב, אבל גם דבר מסוכן. כי אם לא יודעים מה לעשות עם החופש, יכולה להיות קטסטרופה נוראה, נוראה. חופש צריך להוביל אותנו למקום שנקרא דרור, להוביל אותנו לדרור. ארץ ישראל היא ארץ הדרור. איך נאמר בפסוק? וקראתם דרור בארץ. המהלך הוא להוציא אותנו מבית עבדים לחופש, ומשם להגיע לחיים טהורים, נקיים, אותנטיים, בלי זיוף. זה איפה? בארץ ישראל. ונבין את זה קצת יותר. יש יום בשבוע שבו באמת אנחנו מרגישים חיים יותר אותנטיים, אמיתיים, נקיים מזיוף. מרגישים יותר חופש, מרגישים גם קשר יותר ישיר לבורא עולם. מתי? שבת. ולכן, אחד מהמזמורים ששרים בשבת, דרור יקרא לבן עם בת. מה זה דרור יקרא? איזה דרור? כי שבת זה לא נחים. אדם עייף שינוח גם ביום שלישי. כך יום חופש ינוח, הוא צריך לנוח. שבת זה משהו אותנטי, משהו טהור, נקי, אמיתי. דרור יקרא לבן עם בת. אם כך, נפלא. בורא העולם אומר למשה רבינו, בפגישה הראשונה בסנה, אתה הולך להוציא אותם מבית עבדים לחופש, והמטרה שלך להנהיג אותם לארץ הדרור, לארץ הנקייה, האותנטית, התאורה, ארץ ישראל. אבל כדי לעבור מחופש לדרור, תחנה אחת צריך, פה, על ההר הזה. מה יהיה לבעבור תעבדון את האלוהים על ההר הזה? מה קרה בהר סיני? אומרת המשנה בקטע ה-13. ואומר, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מה פירוש הדבר? חז"ל באים ואומרים לנו, מה זה לחרות? הפירוש הוא to engrave, לחקוק בתוך האבן. כשאדם לוקח אבן או נייר וכותב עליו, אז יש את האבן ועליו כתבתי, יש את הנייר ועליו רשמתי. אבל כשאדם מסטט את האבן ויוצר בתוך האבן אותיות ומילים, אז המילה והאות היא חלק מהאבן, והאבן הוא חלק מהמילה והאות. זה דבר אחד. והמכתב מכתב אלוהים חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. פירוש הדבר שאדם צריך שהוא יהיה חלק מהתורה, והתורה תהיה מה? והתורה תהיה חלק ממנו. שלא יהיה הפרדה בינו לבין התורה. מחוברים, משולבים ביחד. הוא והתורה, התורה והוא. כשיש את זה, אז אפשר להגיע למה? לדרור, לנקיות, לטהרה, לאותנטיות. איך באמת עושים את זה? איך מגיעים להרגשה, לידיעה הזאת, שאנחנו והתורה, התורה ואנחנו זה אחד? את זה לימד אותנו יהודי מהגליל, לא רב, לא דיין, יהודי, אולי הוא היה חקלאי, אולי הוא עבד בזה עבודה אחרת. יום אחד הוא בא לבית המדרש, ואומר שם לרב חיסדא, וורט קצר, שאולי אנחנו היינו אומרים אותו חצי דקה לפני ברכת המזון, כדי לצאת ידי חובה של דבר תורה באוכל. והנה, הדבר הקטן הזה זה לא וורט, זה יסוד החיים. מה הוא אמר לו בקטע 14? דרש ההוא גלילה, יהודי מהגליל, עלי די רב חיסדא, לפני רב חיסדא, בריך רחמנה, יבורך בורא עולם, דייב אוריין תליטאי, שנתן תורה משולשת, לעם תליטאי, לעם משולש, על ידי תליטאי, על ידי שלישי, ביום שלישי, בחודש השלישי. אומר רש"י בקטע ה-15, מה זה תורה משולשת? תורה נביאים וכתובים. מה זה עם משולש? כהנים לוויים וישראלים. מה זה שלישי? משה רבנו הוא השלישי במשפחה, כי קודם הייתה מי? מרים הגדולה, אהרון השני ומשה השלישי. קיבלנו את התורה בחודש השלישי. וביום השלישי, שבו עם ישראל פרש מנשותיו, לפני קבלת התורה. מה כתוב כאן? מה אמר אותו יהודי מהגליל, שהכניסו את זה לנצח נצחים לתורה שבעל פה? אמר אותו יהודי מהגליל, מה זה תורה? תורה, יש בה מצד אחד, דבר השם, זה התורה. אבל בצד השני יש את הכתובים, שזה בני אדם כתבו. בני אדם. שלמה המלך כתב את שיר השירים, את משלי, שמואל הנביא כתב את מגילת רות, וכך הלאה. ויש באמצע את הנביאים, שהם שמעו את דבר השם, העבירו אותו אלינו בשפה שנבין. מה זה עם משולש? הכהנים הם הכי הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. כהן נכנס לקודש הקודשים. אנחנו ישראלים נמצאים רחוק, והלוויים הם באמצע, הם השוערים בין היתר, הם על השער מחברים בין הכהנים הישראלים. בזכות מרים זכינו לבאר שהיא למטה, בזכות אהרון זכינו למה? לענני הכבוד שהם איפה? למעלה. בזכות משה זכינו למה? למן. הוא בא מלמעלה, אבל אוכלים אותו פה למטה. חודש ניסן מלא ניסים, לכן הוא נקרא ניסן. חודש אייר נקי לגמרי מניסים. סיוון, יש גם ניסים של קבלת התורה וגם שבועות רגילים. אותו יהודי מהגליל בא ואומר, מה מיוחד בתורה? התורה נותנת לנו איזונים, בלנס. כשאדם חי עם איזונים, הוא באמת חי בנקיות, בטהרה, באותנטיות. ואז הוא באמת מרגיש קשר ישיר עם בורא עולם, בלי שום מחיצות. ישיר. את זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאותיות, מה מיוחד? הנה עוד קטע באותיות דרבי עקיבא, באות א'. א', מפני מה כותבים אותו באות אחת, וקוראים אותו בשלוש אותיות? זאת אומרת, כותבים א', אות אחת. אבל כשעושים איזה מילה, זה שלוש אותיות. הרי זה לא רק א', זה גם ב', זה גם ד'. אז מסבירים חז'ל, מפני שהוא נחשב אחד, כנגד הקדוש ברוך הוא שנקרא אחד, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הקדוש ברוך הוא נקרא אחד, אחד זה המספר הכי קטן, וקריאת שמו באותיות היא משולשת. ומניין שהקדוש ברוך הוא אחד, וכל שם שלו אין קוראים אלא במשולש, הנה, איך אומרים קריאת שמע? שמע ישראל, השם אחד, לא, שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם. ואז אומרים אחד. אותו דבר, בי"ג מידות של רחמים. מה אנחנו אומרים? השם, השם, כל. ואז ממשיכים הלאה. זאת אומרת, האות אחד, היא אומנם האות קטנה, אבל, מה מיוחד באות הזאת? שהיא לוקחת צד אחד, ולוקחת צד שני, ומחברת את הכל ביחד. זה אחד. ולכן גם שמודים לקדוש ברוך הוא, קדוש, קדוש, קדוש. ומשבחים אותו, מה אומרים אז ישיר? את השירה הזאת, השירה להשם. הכל תמיד בצורה הזאת. פירוש הדבר, המיוחד בבאות א', שעניינה לקחת את הדברים שנראים לא קשורים, ולחבר אותם ביחד. הכל קשור. כי כל מה שברא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. הכל מתחבר. אם כך, פילי פלאים. הברכה שיש פה בעולם היא עצומה. בורא עולם ברא את עולמו באות ב'. ב' זה ברכה וברכה ושפע בלתי רגילים. זה האות ב'. אבל כדי ליהנות מהברכה, צריך מה? לדעת שהדרך לזה, לחבר את זה לתורה. כי הסתכל קודש בריך הוא באורייתא, הוא ברא אלמה. הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה, כמו שברא עולם, ברא את עולמו וכל חלק מתחבר, זה פאזל גדול. ודאי שבונים פאזל, אי אפשר לקחת את החלק של הים או של השמיים לחבר אותו לבית. זה לא מתחבר. כל חלק במקום שלו, אבל בסוף יש לנו תמונה שלמה. כך התורה מאפשרת לנו ליהנות מהברכה שיש בעולם. לכן, העולם נברא באות ב' מצוין, כי העולם מלא ברכה. איך זוכים לברכה דרך התורה שעניינה ללמד אותנו אפשר לחבר את הכל לכבוד שמיים. זה א' של האחד. איך עושים את זה? איך באמת עושים את זה? מספרת לנו הגמרא הירושלמי בשקלים, נאמר את זה רגע בעל פה. יום אחד, מטרוניתה, נסיכה, עברה ברחוב, היא ראתה את אחד המוראים. היא אומרת לו, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא לא יכול להגיד לה לא, היא נסיכה. והיא אומרת לו, תגיד לי את האמת, הפנים שלך מאוד אדומות. זה או בגלל ששתית יין, או בגלל שאתה מלווה בריבית ומקבל את כל הריבית, את כל האינטרס, ועושה כסף בקלות, אתה מרגיש טוב, או בגלל שאתה מגדל חזירים ואוכל חזיר. תגיד לי את האמת. מהי התשובה הנכונה? כולם ביחד? חלק או אחד מהם? אומר לה אותו חכם, אני לא מגדל חזירים, ולא שתיתי יין, ואני לא מלווה בריבית. פשוט למדתי, ונהניתי ממה שלמדתי, וההנאה הזאת נתנה לי את האודם בפנים, את השמחה הזאת בפנים. זה הסיבה שאני שמח, ושהפנים הם אדומות. ונסביר את זה יותר. נאמר בקטע ה-17, בהקדמה של העגלי טל, האדמו"ר מסוכות שם כותב דבר מדהים, ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם, טועים מדרך השכל, בעניין לימוד התורה הקדושה. ואמרו, כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה. כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה, אבל הלומד והמתענג, הרי זה מערב בלימודו גם הנעת עצמו, הוא נהנה. אז אם הוא נהנה, זה לא לשמה. לא, באמת זה טעות מפורסם. אדרבה, כי זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו, ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק בתורה. כשאדם לומד והוא נהנה, אז זה נהיה חלק ממנו. זה מתחבר לו לדם, וזה נשאר איתו תמיד. השיעור הכי טוב בעולם שאדם ישמע או אדם יגיד, דרך העולם ששוכחים, לא זוכים את כל הפרטים אם לא מסכמים, וגם אז לא זוכים בדיוק איך זה נאמר. אבל יש דבר אחד שלעולם אף אחד לא שוכח. אם הוא נהנה מלימוד טוב, משיעור טוב, ההנאה הזאת נשארת אצלו לנצח. אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל מה זה היה? משהו מיוחד. זה מתחבר לדם שלנו. והאדם הוא הנפש. להגיע להרגשה, אל תקרא חרות אל החירות. פירוש הדבר שהתורה ואנחנו זה אחד, וכשאדם נהנה ממה שהוא לומד, ממה שהוא מלמד, ממה שהוא שומע, זה המפתח. אני לא מלווה בריבית, אומר לה אותו חכם למסיכה, אבל קיבלתי הרבה ריבית מהקדוש ברוך הוא. אני כל כך נהנה ממה שאני עושה. אני לא שותה יין, אבל אני שותה את יינה של תורה. זה התענוג הזה, זה המפתח. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, שלא יעלה על דעתך, ישנה להם פרק, הלכה, בית או ג' פעמים, כמו שראינו בקטע השני, עד שתהיה סדורה. לא, תטריח את עצמך ללמד אותם, טעמי הדבר, פירושי הדבר. שאלנו, וכי משה לא יעשה את זה? משה בטוח יעשה. מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, לא מספיק שהם ידעו את ההלכה, את הטעם של ההלכה, את הפירוש של ההלכה. תעשה את זה באופן כזה שהם ייהנו. שיהיה להם הנאה כזאת, שמחה, וואו. פירוש הדבר, כל מה שלמדו מתחבר לדם שלהם. כשולחן ארוך, תארו לכם, אדם הולך למסעדה הכי יקרה שיש, הכי מיוחדת שיש, והוא מסביר את כל המניו, מה שהוא רוצה לאכול. את הדגים, ואת המרק, ואת הבשר, ואת המנה האחרונה, ואת התוספות, הכל. מגיע אליו המלצר אחרי איזה רבע שעה, עם מגש מפלסטיק, צלחות מפלסטיק, סקו מפלסטיק, ועל זה יש את הדגים, ואת הבשר, ואת המרק, ואת המנה האחרונה, ואת התוספות, הוא אומר לו, כך תאכל. מה יעשה אותו אדם? יקום וילך הביתה, מה, כך אוכלים? זה האוכל הכי טוב, אין אוכל יותר, אבל לא אוכלים כך. אבל כשהולכים למסעדה ואוכלים, הלכתם פעם למסעדה, אכלתם את הדג הכי טעים, עברתם למרק, מה נשאר מהטעם של הדג? כלום. עברתם לבשר, מה נשאר מהטעם של המרק? כלום. הגעתם למנה האחרונה, לא נשאר מהטעם של הבשר. יצאתם עם הטעם של המנה האחרונה, הגעתם לאוטו, לקחתם מסטיק, גם מהמנה האחרונה לא נשאר טעם. אבל אכלתם, נהניתם, וואו, זה היה משהו. בתורה נהניתם אתמול מזה שיעור או לימוד נפלא או לפני חודש, זה לא מתבטל עם הטעם של השיעור של היום. איך כל בוקר אנחנו מבקשים, מתפללים, וערבנה את דברי תורתך בפינו. מה זה בערבנה? שאת המתיקות, את הסוויטנס, את המתיקות של זה. כי מתיקות של תורה לעולם לא נעלמת. היא מתחברת למתיקות של שלשום, של לפני 10 שנים, ושל שמחר. זה וערב. כשיש את זה, אז צועדים תוך זמן קצר לארץ הדרור, וקראתם דרור בארץ. אז מרגישים אותנטיות, חיים אמיתיים, חופש אמיתי, וחיבור ישיר עם בורא עולם, באופן ישיר. לכן, נפלאים דברי הגמרא במנחות, שהגמרא שם מספרת, נאמר את זה רגע בעל פה, הגמרא שם מספרת על תלמיד שבא להתקבל לישיבה של רבי פריידה, קראו לו רבי עזרא, הוא היה בן בנו של אבטולוס, היה עשירי, דור עשירי לאלעזר בן עזריה, ושהוא היה עשירי לעזרא הסופר, בקיצור ייחוס, סופר ייחוס. הוא בא להתקבל לישיבה, אמר ראש הישיבה רבי פריידה, אם הוא בר אוריין, אם הוא מתאים, שיבוא. אמרו לו, כן, ודאי שהוא מתאים, תביאו אותו, נדבר איתו קצת. נכנס לדבר עם ראש הישיבה, וראה ראש הישיבה, הוא לא יכול לשאול אותו שאלות, הוא מתרגש יותר מדי. אמר לו, בוא תקשיב, קיבלתי אותך לישיבה, רק אני רוצה שדבר אחד תבטיח לי, תזכור את מה שאני אומר לך עכשיו בעשר שניות הקרובות. ואמר לו כך, לשון הגמרא, יבוא טוב, טוב השם לכל, וייתן טוב, כי לקח טוב נתתי לכם. על ידי טוב, משה רבינו ותפתח ותראה כי טוב. לטובים, עם ישראל, הטיב השם לטובים. ואז הוא אמר לו, יבוא זה, זה כלי וענווהו. וייתן, זאת התורה. על ידי זה, משה האיש. לעם זו, יצרתי לי תהילתי ספרו. אותו דבר תורה. פעם המילה, מילת המפתח, זה טוב, פעם מילת המפתח זה מה? זה. מה הוא אמר לו? אמר לו רבי פריידה, תקשיב, אם תורה זה טוב, מה זה טוב? טוב, זה עולם שכולו טוב, עולם הבא. ומי לא רוצה קצת עולם הבא? למה לא? לא מזיק. ודאי, אבל מה זה עולם הבא? אף אחד לא יודע. אמר לו רבי פריידה, תורה, דבר ראשון זה זה. זה עולם הזה. זה לחיות פה אחרת. לחיות עם נקיות, עם טהרה, לחיות פה עם שמחה. זה משהו אחר, תעשה מה שאתה רוצה. תהיה רופא, תהיה איש עסקים, תהיה עורך דין, מה שאתה רוצה. אבל כשזה מחובר לתורה, אמר לו רבי פריידה, זה הכי טוב שיכול להיות בעולם. זה זה. זה אותו רבי פריידה שלימד תלמיד אחד משנה 400 פעמים. איך הוא הצליח, אני לא יודע. כזאת סבלנות. ואני לא מבין את התלמיד שהיה מסוגל לשמוע אותה משנה 400 פעמים. הוא לא שמע 400 פעמים. כל פעם בטעם אחר. כל פעם במתיקות אחרת. ומתיקות לא מבטלת מתיקות אחרת. זה נשאר ביחד. והרמנה. זה באה התורה ללמד אותנו. להיכנס לגן של המצוות של הפרשה שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש דרך אחת. וזה להיכנס לזה מתוך רצון ליהנות. ליהנות. מהלימוד, להתענג, להיות שמח מזה. ואז זה נכנס לדם שלנו, זה נהיה חלק מאיתנו. כשזה נהיה חלק מאיתנו, זה החיים האמיתיים. את זה רוצה התורה שנדע. להגיע מחופש, מבית עבדים, לארץ הדרור. וקראתם דרור בארץ, ארץ ישראל. צריך תחנה אחת בדרך. חירות, אל תקרא חירות אלא חירות. שהדברים יהיו חרותים בנו. איך נאמר? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, כותב רשי. איפה רשי מצא את זה? אם בחוקותיי תלכו, תשמרו את החוקים. לא, כי חוק זה מלשון חקיקה. זה חקוק, to engrave, זה חלק מאיתנו. צריך עמלות, צריך לתת לזה את הזמן. אבל כשיש את זה, יש את הכל. זה. עם ישראל הבין, וכשהבנו את זה, באופן ספונטני, מה היו המילים שלנו? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. איפה זה מופיע? בסוף פרשת משפטים. לא ביתרו. אחרי שהבנו, לא רק את הדינים ואת המצוות, הבנו שהדבר הגדול זה המתיקות, השמחה שיש בזה. סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. ססון ושמחה. ולכן, אם נראה את הדברים אמת, באופן הזה, בפרשיות האלה, של קבלת התורה, אז נזכה באמת להתקיים בנו עוד בזוהר שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, נזכה באמת לבשבתם איש של אחוזתו, איש של משפחתו תשובו, נחזור לאותה טהרה של ארץ ישראל, לאותנטיות, לאמת, ומכוח זה נזכה לכל הברכות הכתובות באותה תורה, אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד, ונזכה שהתורה ואנחנו, וקודש הבריחו, נהיה אחד, והאחד הזה ילמד את כל העולם, את האתה בחרתנו, עם ישראל, מכל העמים, וייתם לי סגולה מכל העמים, ונזכה באמת ליובל יתהיה לכם, וקראתם דרור בארץ, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשוב. Ja, ist gut.